יום שלישי, פרשת בולוק. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור נפלא, סיפור שלפעמים התמונה מתבהרת, ואז מתגלה הטוב שבדבר, כמו שנראה בסיפור שלפנינו. סיפור מופלא שהוא מעובד מתוך האמנתי ואדברו, שזה ממש מלמד אותנו כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה. סיפר בעל המייסה, קראו לו ג'ונתן. הוא מספר שלפני כ-40 שנה, אבא שלו נפטר, הוריש לו צרכניה. צרכניה היא בשכונת יוקרה, בעיר הגדולה. הקונים נגרים בלב השכונה שמוקפת הצרכניה, זאת אומרת, נמצאת ככה מוקפת בבניינים גדולים, גבוהים, הרבה אנשים. אנחנו היינו ממש המרכז, כולם קנו אצלנו. הקופה צלצלה תמיד, מצב ההכנסות ריח, בלי עין הרע, לבעל כולם. את רוב הרווחים הוא מספר, הוא מעביר לאיזה חבר טוב שלו, שהיה צ'יינג'ר, חלפן כספים יראי שמיים, שהוא נהג לעסוק בכל מיני השקעות אטרקטיביות בבורסות העולם, כולם סמכו עליו. היה לנו כמובן את הריסקה, את הרווחים גם השארתי אצלו, שימשיך להשקיע. בנוסף היה לו גם גמח גדול להלוואות, הוא עמד לימינם של רבים וטובים, באמת יהודי מורה מעם. לפני 20 שנה, עוד לפני שיצאתי לפנסיה, אז חברת מזון גדולה רכשה איזה בניין, קנתה איזה בניין, חברת מזון, קראו לה צ'יפ, קנתה בניין של שתי קומות, ממש קרוב לצרכניה שלי, 0.5 קילומטר, והתחילה במבצע הוזלות. אותם מבצעים, מבצעים רצחניים ממש. הרגשתי די מאוים. במידה מסוימת גם איבדתי לקוחות, לא הרבה, אבל מספיק בשביל שאני אשים לב שהרווחים מתחילים לרדת ממה שהיה. אני לא הורדתי מחירים, הצרכניה שלי יש שם טוב, נחשבת, אהודה. מבחינתי, הוא אומר, המייסה הצדוק והחסד שעשיתי, הם שמרו עליי מפני מפולת או בריחה של קונים. רק עוד לשבור חוזן פרנס את כולם, מה אני צריך לדאוג? אבל רבו ישראל, דיבורים לחוד ודאגות לחוד. אחרי 0.5 שנה, כשהם פתחו את הסופר הזה, אותו חברת צ'יפ, אז הוא מספר שהוא שומע אותו ג'ונתן, שתי קונים שמדברים, אחד עם השני, שחברת צ'יפ, זאת שמשווקת את המזון שפתחה, לפי מרחק 0.5 קילומטר ממני, הולכת לקנות עוד איזה חנות פה, ולפתוח שם גם חנות מזון, וזה כבר ממש מול החנות שלי, ממש מעבר לכביש. אומר, פה כבר חשבתי שאני מתעלף. צ'יפ הולכת לפתוח סניף מולי. דבר שיגרום לי מיידית צניחה תלולה במחירות השמרחם. הסניף שהם הולכים לפתוח שם הוא גדול פי 4 מהצרכניה שלי, והם בוודאי ימשיכו במבצעים שהם יכולים לעמוד בהם. זה יגרום לי נזק מיידי. טוב, התקשרתי מיד לעורך דין שלי, פיצ'מן. התקשתי שיבדוק האם אותו חנות שכבר סגרה עם החברה הזאת, שלא אנחנו ניכנס למסע ומתן איתם. הוא חוזר לי אחרי שעתיים עם בשורה טובה, הוא אומר, תשמע, ג'ונתן, המסע ומתן בעיצומו, החברה מסכימה לשלם 0.5 מיליון דולר על אותו סניף, אבל מה, בקוט מסרבים, רוצים יותר. אז הוא מספר אותו, ג'ונתן, אמרתי לו, עורך דין, תכנס למסע ומתן איתם, תוסיף 100,000 דולר, תנסה לסגור. החליטו לחסל אותי כמרי חברת צ'יפ, וזה אני לא אסכים. טוב, במהלך 3 השבועות, אותו חנות שרצו לסגור ממנה, רצו למכור, היא פשוט התלה בי ובחברת צ'יפ, והמחיר הולך והולך, צ'יפ הייתה מוכנה לסגור כבר על 900,000 דולר, והחברה שמזכירה הסכימה. אז העורך דין מתקשר אליי, אומר לי, נו, מה עושים, סוגרים? אז הוא אומר, ג'ונתן, נשמתי עמוק, הרגשתי מסוחרר, חום כזה גדול, אין לי כאלה רזרבות. אבל האויבים האלו, אנשי צ'יפ, יעשו את הכל בשביל למוטט אותי, זה אני לא אתן להם. אז אני אומר לעורך דין, זה פיצ'מן, סגור עסקה על 1,000,000 דולר, אין ברירה. טוב, חתמנו על חוזה, יצאתי לרחוב, מביט בשמיים, כולי שבר כלי, אני צריך את החנות הזאת, כמו כוסות רוח למת. וחוץ מזה, איך תביא 1,000,000 דולר, גם אחרי הרכישה, מה אני אעשה בכלל חנות ענקית שצריכה שיפוץ בעשרות אלפי דולרים. התקשרתי לידידי הצ'יינג'ר שיבדוק מה היתרה שלי אצלו, הרי כמעט כל מה שיש לי זה אצלו. אז הוא אומר לי, $1,000,000. אמרתי לו, קח חודש מהיום, אני צריך את הכסף במזומן, תתחיל לארגן לי. יש סעיף בחוזה, אם אני מאחר או מתחרט, אני מקבל קנס של 10%, רק זה חסר לי. טוב, ידידי הצ'יינג'ר לא עיכב, לא יחזב, יומיים לפני התאריך שהוא צריך להעביר, הוא כבר העביר לי לבנק $1,000,000. נו, מה אני עשיתי? עברתי את הכל לאותו חברה מזכירה, לאותו חברה מוכרת, חברת קוט. והנה, יש לי נכס, נכס אין לי מה לעשות איתו. אבל העיקר, העיקר שהרחקתי מעלה את חברת המזון צ'יפ. שבועיים שלושה אחרי שבוצעה העסקה, התקשר לעורך דין פיצ'מן, הוא אומר לי, ג'ונתן, תנשום עמוק. חשבתי שקרה אסון. אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר לי, קרה לך נס. לפני שעה נודע לי שהעדית שלך, הצ'יינג'ר, פשט את הרגל, עשה כמה עסקאות גרועות, במקביל, חצי ממניות הבורסה שהוא רכש, צנחו ב-80%. בקיצור, בשורה התחתונה הוא השאיר חובות של עשרות מיליונים לטיפוסים כמוך שעשו איתו את הריסקה. הלכה העסקה והלכה הכסף. התיישבתי, רואה דמולי מול הקופה, עצמתי את העיניים ופתאום הבנתי כמה הקדוש ברוך הוא רחמן וטוב שהוא שלח אליי אויב אכזר במרכאות את חברת המזון צ'יפ שהיא מעל הפרנסה שלי. ניהלתי איתה מבט מזלני עיקש, רכשתי נכס שאין לי בו צורך, אבל בפועל הצלתי את הממון שלי, עמל ש-30 שנה היה יורד לטמיון. ואז חברת, אז ממילא הוא מסכם, חברת צ'יפ היא באמת אויב אוהב. לא כל אבן שזורקים עליך, הוא אומר, זה לרעתך. זה סיפור נפלא, בתחילת הפותח. ואנחנו ממשיכים, רבותיי, על דה ועלה. רוב החולים לא חזרו למצב ולתפקוד שהיו לפני שחלו בקורונה. כך עשית תוצאות ראשונות למחקר שעורך בימים אלו מכון הרעות בשערי צדק. הבוקר, זאת אומרת, כבר לפני יומיים, ביום ראשון, התפרסמו תוצאות ראשונות של מחקר שנערך על ידי מכון הרעות בשערי צדק. הוא בדק את המצב של חולי קורונה שהחלימו מהמחלה. הוא מגלה ש-50% חווים חולשה. קשיים נשימתיים חודשים אחרי שהם החלימו כבר. והתברר בעובדה מפתיעה שגם לחולי קורונה קלים עולים להיווצר לטווח הארוך נזק לריאות השם הרחם. אבל מעידה, חולים שהיו במצב קשה, הם לא מדווחים על קשיים אחרי כמה זמן. עד עכשיו אומר המחקר, נבדקו שם כמה עשרות מטופלים, שהיו בכל מיני דרגות שונות של קורונה, קלים, בינוניים, קשים. וכאמור, התוצאות מראות שרוב החולים לא חזרו למצב ולתפקוד שהיו לפני שהם חולו בקורונה, וגם 50% מהמחלימים שנבדקו סובלים מתסמינים, וזה בלי קשר בהכרח לחומרה של המחלה. התכנון שבתקופה הקרובה יבדקו עוד מאות חולים נוספים שפנו להשתתף במחקר, והם יעברו בדיקה נוספת חצי שנה אחרי הבדיקה הראשונה כדי לבדוק את התוצאות הארוכות הטווח של המחלה הזאת. הפרופסור שמנהל את מכון הרעות בשערי צדק, יוזם המחקר, פרופסור גבריאל איזיביצקי, אומר שבין התסמינים שבדקנו מצאנו חולשה כללית, חולשה כללית זה רוב הנבדקים, שיעול, קוצר נשימה, הופעות של פיברוזיס, ליפת, רעתים, אל תשאלו אותי מה זה רבו יפה, זה בטח לא חבילת שוקולד, הפרעה חסימתית וחשד ליתר לחץ דם רעתי. הוא אומר הפרופסור שעורכים את הבדיקות המקיפות האלה כדי למנוע החמרה בתסמינים האלה ולתת מענה בשלב מוקדם של המחלות. אנחנו פונים, הוא אומר, לכלל חולי הקורונה שהיו מושפזים בתי חולים, במלוניות, להשתתף במחקר, במעקב הזה. הוא אומר שזה מתאים למטופלים בטווח של 3 עד 6 חודשים, אחרי שחרור בית חולים, וכמובן הוא אומר, מומלץ לבוא כמה שיותר מוקדם, בשביל שיוכלו לעקוב ולאתר בעיות שיכולו לטפל בהם כמה שיותר מוקדם ולפתור את הבעיה, ולנסות לבוא. ואנחנו ממשיכים, רבותיי, עם דברים נפלאים של הגאון הצדיק המלך בידרמן שליטה, על נפלאות דרכי ההשגוחה. וכמובן, זה התפרסם בבליקר שבס, יש פה טעימה
טעימה בעצם מעליק הרשבת. הוא מספר לאחד מראשי הכוללים, שלפני תקופה, הגיע אליו מוקדם בבוקר, אחד מהאבחים שלומדים אצלו, נותן לו 400 שקל תרומה מהשבר שלו בשביל הכולל. אותו ראש כולל הוא מספר, לא שם אצל סכומים במזומן, מפקיד הכל לבנק, אבל משום מה הוא שכח. בסוף הסדר הוא החליט שהוא נותן את זה לאברך נזקק. הוא ניגש, הוא סופר את האברכים, בחר, משום מה, כן, הכל במרכאות כמובן. עד את זה לאברך פלוני, בלי שהוא בעצמו יודע למה הוא נתן לו, למה הוא הולך לאליו ולמה הוא ניגש ונותן לו. למחרת ניגש אליו החברותה של אותו אברך וסיפר לו שאתמול בתחילת הסדר החברותה אומר לו שהוא צריך להחזיר היום לגמ"ח 400 שקל לפירעון הלוואה, והוא כבר רוצה מהבנק, אבל לפני שהוא יצא מהבית לכולל אמרו לו בבית שצריכים 400 שקל לשלם את החוב כלשהו, אז הוא נתן. וכבר אי אפשר להוציא מהבנק, נגמר הכסף. הוא אומר אין לו כוח נפשי לחפש עוד הלוואה, הוא מבקש השם שישלח לו, בלי הלוואה. ואתה נשלחת כמלאך משמיים. אומר רב מיילך, תראו כמה דברים קרו, משום מה, זה יקרה כביכול, בשביל למלות לאותו עורך את השאלה. תראות לנו שכל ברואי מלו ומטו הם רק שלוחי דרך מונה. הוא מספר על איזה יונה, שנקלעה לבית של הרב, ראתה לאיזה צרה נכנסה. נכנסה לברוח מהחלון, אבל זה היה זכוכית. ככה היא נתקעה עוד פעם ועוד פעם. עד שבעל הבית שמע את קולות הנפילה, פתח את החלון לרווחה, ואז היא יפה. אותו יונה, הייתה בטוחה שהיא הצליחה. היא עסקה את החלון פעם פעמיים, שפעם השלישית הצליחה לצאת, היא לא מבינה שהמצב שלה לא יהיה לה כלום. הייתה יכולה לדפוק את הראש בחלון מכולם וכל הלילה, ולא איזה שם דבר. אלא רק בגלל שמנדה, הוא אומר רב מיילך, פתח את החלון, וזה גרם לה להשתחרר מאותו בלתי הסורים. הוא אומר רב מיילך, המייסה הזה זה משל וציור לכל צורת חיי עולם, עולם המייסה. אדם יוצא לעבודה, הוא בטוח שהוא צריך לבוא על סמיון ויעשו לי שחי לזה, הנה הוא עשה מייסה, עלתה בידו. ולפעמים כשהוא לא מצליח פעם הראשונה, הוא מנסה עוד פעם ועוד פעם, עד שהוא מצליח, ואז הוא אומר, עכשיו זה מצליח. הוא לא מבין שזה הכל משמיים, רק פתחו לו את החלון. ועכשיו הוא יוכל להוא. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עם הדברים הנפלאים, ראש שיבת פלובודקה, היא התפרסם בבימה על ידי נתן מלך, ראש שיבת פלובודקה, הגאון רב דב לנדו, שליטה בהוראה חד משמעית, חובה לעטות מסכה. הרב צבי גולדשטיין מפרסם מכתב בשמו, עם הוראה שלא משתמעת לשתי פנים. אומר שלבישת מסכה בזמנים האלה זה חובה גמורה, בלי יצמן הכלל, אבון להימנע מהלבישה. מדגיש שזה חובה גם בית הכנסת. הנהגה הראויה, הישרה והברורה, שלא ינזק ולא יזיק. אך גם תלו במודעה בבית הכנסת, חייבים לעשות את זה. כמובן, מסיים בתפילה, שהשם יסיר חרונף, ויוצא אותנו בקרוב מסרה לרווחה. ויש פה גם פסק מעניין של או של הרב שמואל אליעזר שטרן שליטה, גדולי הפוסקים ורב מערב העיר בני ברק, לא להיבדק יום שישי ולא לענות לטלפון בשבת. הוא אומר לא לעשות בדיקת קורונה בימי שישי מחשש לחילול שבת, חוץ מאלה שמוגדרים בקבוצת סיכון. וגם לא לענות לטלפון, אלא באישור מיוחד עם עיר ההורה. אבל, והוא גם מוסיף, מעבירים בבייזן שלי שיש להם תסמינים כלשהם, חייבים להיות בבידוד. הם גם פוסקים שהנהלות קופות החולים התבקשו לתגבר בימי ראשון מערך הבדיקות באופן נרחב כדי לרווחתם של ציבור החרדים לדבר השם. ואומרים שלא לפנות לבדיקה אלא אחרי 48 שעות לכל הפחות שבהם חום הגוף מעל 38 מעלות, או מתחילת הסימפטומים. ואלה שכבר יש להם את הסימפטומים, אז כמובן חייבים להיות בבית ולא להתקרב לאנשים, בטח לא לפתי כנסת ושאר מקום הציבורי. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים בענייני חינוך של הגאון רבו שרבצ'לי, את המסר חשוב להורים, שהיום יותר מתמיד, צריך עם הילד קשר אישי, קשר עמוק, קשר של אבו, כנגד הרבה בו נגדי פרופאירו. החוכום, הראש, האטם, זה שבעצם נהיה דאלישן. אנחנו אומר, גם על הראש שלו מבטרים. מכינים לו מקום ליד השולחן, נעשה כל שבידינו שגם הוא יהיה שם. שגם הוא יהיה חלק. חלק שהלילה הנפגב. מהר הווייס, רבוש הווייס, ברוך השם זכינו, בדור הזה, להקים לגיונות, לגיונות של עמדונים מופלגים, של אברכים גדולים בתורה, דברים שיוצאים לאור בקצב שלא היה אף פעם בעבר. הוא אומר, מצד אחד משתבחים, ובצדק, וגאים אנחנו, עם דור שקם וגדל, אבל מה למצפוננו, הוא אומר, עובדת גם חלק גדול של בני הקהילה שלא נמצאת שם, שלא נמצאת שם. צריכים לתת להם את הדעת, יש הרבה מוסדות שנושרים את דעבון לב. בדרך כלל שמים לב לילדים האלה כשזה קצת מאוחר, שהם כבר נוהגים באלימות ומטרידים את הקהילה ואת הסביבה. מה צריך לשים לב לילדים האלה לפני שזה יותר מדי מאוחר? שתשן להם בישיבות, שברור שאנחנו לא נותנים את מה שהם צריכים. צריך לשים לב שלא כל הילדים נועדו ולהיות למדנים, לא כולם יכולים להיות למדנים. לא כל ילד בישראל קיבל מסע לשבורך הוא יצר אודם, כשרונות, השתעשה בדקות על המדנית שאנחנו מנחילים להם בישיבות, צריך לדאוג גם להם. חלק מהילדים אומר, צריך לכוון אותם ללמוד תורה, לקבוע את התורה, לאהוב את התורה. וכאן הוא מכניס את הנקודה הזאת, שצריך קשר אישי, קשר עמוק, קשר של אב, צריך להציב בפני הילדים אנשים שהם יאהבו, שיוכלו ללכת בעקבותיהם. בפרט שילד מתקשה במערכת הישיבתית, במערכת החינוכית, צריך לקשר אותו בעבודות של אהבה, לקשר אותו לקהילה. צריך לתת לו אלטרנטיבה חינוכית, טובה וקשרה. יש ילדים שצריך לתת להם את הכלים, להתמודד עם החיים. גם אם הוא לא יצמח למדן או מרביץ תורה, לעודד אתכם, לחזק אתכם. השירות שלכם אומר חשובה לא פחות מאשר להרביץ תורה בישיבה, אולי אפילו יותר. כי שם באותו צומת שנמצאים, אותו צומת זכי שבו פוגשים את הילדים, צריך למשוך אותם, לקשור אותם בעבודות אהבה. הוא אומר שזה בעצם הכלי החזק ביותר, ואולי גם הכלי היחיד שיש לנו מהילדים האלה. ויש פה רבותיי מאמר נפלא וארוך של הרב גנות, שפרסם ביקורים אלעד. הוא מדבר פה על ההשקעה וההתמקדות במל והגיעת התורה. אנחנו לא נוכל לקרוא אותו, אבל מוזמנים לראות באתר ובפותח דברים נפלאים של הרב גנות שליטה. ויש פה גם דברים נפלאים של הרב דוקטור משולם הרץ, שחוזר ומטריע מזלזול בהוראות, כל פרטי פרטיהם ומספר התוצאות של אלה שבעניין הקורונה. הוא אומר, אין ספק שבאמת לאנשים נמאס, שהם כבר לא מסוגלים לשמוע שאתה הולך לבית הכנסת, ללכת לחנויות, לבקש בחזונות, נמאס להם אלכוג'ל, אין להם כוח לתקנות, ועיקר לא נוח להם מסכות. אז הוא מספר הרב, שהוא קיבל טלפון, עובדת בחנות שנכנסה לבידוד, אחרי שהחברה שלה נדבקה בקורונה, היא נדמה לשמוע עם בעלת החנות, שהיא נשארה שם בחנות, כדי שתמכור, למרות שלפי כל הכלים היא חייבת להיכנס לבידוד מיידי. היא אומרת לה, אין לכל קורונה, הכל כרגיל, הכל בסדר, העיקר שיקנו, הוא אומר שזה בעיה גדולה מאוד, יכולים להדביק את השרשרת, יכולים להמשיך את שרשרת ההדבקה שמרחם. לא רוצים להגיע בסוף כל החנות לסגורות לגמרי. אז שואלים אותו, נו, אז למה אתה יש את כל החנויות? זה אומר שהוא לא תמיד מבין את כל השיקולים, אבל לא המציאות הקיימת, אולי לא תהיה ברירה באמת, אולי צריך לסגור חנויות. רואים הרי מה קורה בחנויות, שאיך אנשים מזלזלים לשמור על התקנות, שלא לדבר על עולמות שמחה, שיש בחורים שמגיעים הישר מהקפסולות הסגורות, ומחפשים להתפרק מהתקנות. רוקדים, נותנים ידיים, בלי מסכה, בלי שמירת מרחק. הכל מעורבב, וככה מופעת הווירוס במהירות. מספר על חתן, שתוך כדי השער בחודש, נכנס לבידוד. ומי יודע מה היה מקור ההדבקה בקרב קהל האורחים הגדול. טוב, אז שאלים אותו אם זה נקרא גל שני, הוא אומר שיש רושם שזה ההתפרצות קצת שונה מהקודמת. מצד אחד הקורונה הגיעה למקומות שהיא לא הייתה, מצד שני, למקומות שהיא כבר הייתה, גם התפרצת שם שוב פעם. גם אם נחליט להכחיש, להתכחש לקיום של הגל השני, הוא פה. וככה הוא מעריך ומביא פה דברים שלא לזלזל, וצריך לקחת אחריות ולהקצת לגדולי הדור. נספר גם כאלה שכמו שהזכרנו קודם, גם חודשים אחרי שהם עברו, יש להם סימפטומים וקשיי נשימה ופגיעה בלב, בכליות, בריאות. אומר, זה נגיף שקשה להיפטר ממנו. אי אפשר להבטיח לשום חולה שזה פעם אחרונה, כי לא ברור לכמה זמן הנוגדנים שנוצרו יכולים לתת הגנה. חודש, חודשיים, חמש, חצי שנה, לא יודעים. לא יודעים מה הנגיף הזה עושה ומה הוא לא עושה. אז הוא אומר, זה תפרסם ביצד נאמן, בג' תמוד צריך להקפיד, לשמע מה שאומרים לעשות, וכוח נפש צריך להיזהר מה. ואנחנו ממשיכים רבותיי. ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, גרגרים מתוך הספר החדש, הסטייטלר, שכתב זכרונותיו של הרב הגאון משה ברזם שליט"א, נכד של הסטייטלר. הוא מספר שזה פעם, הסטייטלר הרב מספר להם ככה דברים מעניינים ומשעשעים שקרה עם האלה שבאו אליו באותו. הוא מספר שאחד כתב לו בפתק שרוצה 10 מקס. הוא התכוון לגנות 10 עותקים מהספר של ישנק בלמק. הנבנות שלו, אומר הרב הגאון משה ברזם שליט"א, הייתה לשם דבר. היום היה מייס, סיפר הסטייטלר יום אחד, שנכנסו אליי אבא ובן, והבן מראה לי את הפתק, שמציעים לו צונית בציונית. רוצה שאני אגיד לו ברוח הקוידש, אם זה שידוך הגון או לא, אמרתי לו שאני לא יודע, הוא שוב שואל, אני שוב אמר לו שאני לא יודע. אבא תפס את הבן, הוציא אותו, אמר לו, זה לא ראה בזה, לא יודע כלום. מה שהסטייטלר ממש רבה נחת, אחד שמדבר לעניין סוף סוף. כל פעם שהיו אומרים לו איזה מויפס, שמספרים עליו, שמו עליו, הוא היה ממש תורך ומציא כל דרך אפשרית, לפרש שזה לא מויפס. הוא מבקש להמית מתוך אפשר הדברים האלה. כל שכן שהוא ביטל את הדיבורים הרווחים בעם, כאילו כל הנעשה בעולמות העליונים גלוי ופורות לפעון המפסים לו. הוא אומר, אנשים קוראים סיפורים על רוח הקוידש, אחרי זה באים אליי בצפייה ודרישה שאני אראה להם ברוח הקודש. מה אני השם שקראו סיפורים? אמר לי זה תלמיד שהלך לישיבה לשנתיים, אחרי שנתיים הוא רצה להמשיך בישיבה קדושה, אבל ההורים שדאגו כביכול שיהיה לו פרנסה, מקצוע, לא הסכימו. אבא אחרי כמה זמן התרכך, אבל האמא לא הסכימה. היא אמרה שאם הבן ילך לישיבה, יתקבל התקף לב. יורידו את החיים שלו. אז הסטייטלר שלח להגיד לאמא, שאם את חוששת שהלימודים שהבן שלך יגיעו בבריאות שלך בישיבה, אם הוא ילמד, זאת אומרת, בוא נעשה הסכם. הוא ילך לישיבה, ובשב, אני אתפלל שלא יקרה לך שום דבר. היא הסכימה. והוא אומר שהיום, היום הבן שלה, אותו בן, הוא כמוכח המופלג, ראש כולל, בעל משפחה גדולה שכולם זכו להיות תלמידי חכמים יראים ושלמים. פעם איזה אחד לקח אותו במכונית ברחוב בני ברק, והוא נסע במהירות מופרזת, אז הוא העיר לו בעדינות ובחוכמה שבני ברק אין שוטרים, אז צריך להיזהר לבד. היה איזה אחד מקנה ירושלים, איזה איש צעיר, שבא להתווכח איתו על השקופת, יעשור על הבחירות לכנסת. אז הסטייטלר אמר לו, שהוא לא זקוק העזרה שלו בהבנת הסוגיה, אז לפני שהוא יצא, אותו אחד השליך על השלחן איזה מכתב סגור, שהיה שם את הטענות שלו. אבל להפתעתות, בטרם עזוב את הבית, הוא ראה את המטפה הבאה בעקבותיו. כך לפיד את עצמו, אז פייפה לרבור לו שאפילו רגע קאט לא ישלט את עצמו, כאילו יש לו יכול לשנות או להשפיע על דעתו שיגדול עליו. ואנחנו ממשיכים יום הדיילולה של הגאון, היום זה היורטה של הגאון לוחם אותך יעקב גוטליב, זה לבד מישקול, צפל יוגי ליעקב. אבל בקדמה של הספר יוגי ליעקב, תולדות המחבר מובא שם, אחד היה עד ראייה, הבן שלו היה ביליודו. הוא היה אחרי המלחמה באיזה מחנה, פדלפינג, הרבי מפלוזנבורג, אז עשו שם איזה ביסתם של כזה, קשר לשבי המחנה. בעלי סוכס הראשון, אחרי התפילה, אז זה שהיה ממונה על הבית סתיו, שקראו לו הבחת כסמת, הוא בא בבעלה לרבי מקלדנבורג, כשהיה איזו חתיכה, שהיא לא הייתה מנוכרת מחלב גדלושה, והיא נפלה לתוך הסיר הגדול, שכבר עומד מוכן למאכל לכל יושבי המחנה. הרבי אמר לו שאין לו פה ספרים, הוא לא יכול לענות, שלח את השאלה לגיוגל יהודו. נכנס היוגל יהודו למטבח, והוא אמר מיד את התשובה, שהמאכל מותר. אמר, זה אמר מפורש, סימן צדיק א' בירדה, חזר באלפי השנה שוכנוף. אז כשהרבי מקלדנבורג שמע את זה, היה ברור לו שיש לו את השוכנוף חזר, אז הוא ביקש ממנו. אז הוא אמר לו, אין לי. הכל מה שפסקתי זה רק מהזיכרון. ועשיתי סיפר איזה פלא שהוא למד את ההלכות האלה עם אבא שלו. היוגי ציווה עליי לשנן את דברי הרמ"א. והוא אמר לו, זה עוד יבוא לך לשימוש. יכול להיות שיהיה לך שאלה כזאת וכזאת. הוא אומר, וזו הייתה השאלה שעכשיו באה לפנינו. ולכן כששמעתי את השאלה, הזכרתי בדברי הרמ"א, ואכן יכלתי לצפות כך. אנחנו משחרר רבותיים סגולות ולישויות, איך להינצל מהמלחמה האחרונה. בגיליון שבס תוירו, הם הביאו לקט רשימות חנוכה, על הקבולה שהייתה אצל רבי אהרן קוטלר מרחפת חיים, ושסיפר אותה הגאון הצדיק ומסמר וורצפריגל, מה שידוע שחסר אמר שהמלחמה האחרונה תהיה אספלת בגאולה, ובין תורה אמיתי שמובדל ומונתק מן הגויים, אין עליו שום שליטה. כזה גם אמר המשגיח שיש לו קבולה, איש מפי איש, עד הסטרח מביסק ורושה לבדיסקים, שמלחמה האחרונה, לידיעת המשיח, כל הרל חיד, מי שמובדל מן העמים, הם ינצלו. הוא הסביר שלא מדובר כאן להיות אחד מן המדבר צדיקים, אלא כל מי שמובדל מחוקות העמים, שאין לו שייכות עם התרבות שלהם, האופנה שלהם, העיתונים וכו' וכו', ונותק מהם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה שלי, נמצא ברשות אחרת, ואין עליו שום שליטה. יש פה שאלה, פשוט היום, משולחנה של הרב גרם מוצא היה לשבר פרוץ סליטה. אחד שבכיתה גבוהה בבית ספר, המורה עשתה מבצע, שכל בת חפש מעלות משבחים על חברה מסוימת. יש סיום בשביל זה למכרה וקרובותיה שהכתבו מחמוד בפרגונים. עכשיו, מספרת שאחת כתבה מכתב עם פרגונים, אבל שגיאות קטים מפליגות. הוא שואל אם להעביר, אם מותר להעביר לחברה טובה את אותה מכתב, שזה גנות לשנור לשירות השגיאות, ועד שני כתבה מרצונה הסכימה, ואם לא נעביר את זה האבא, ואז זה תפגע. אז הוא אומר שלא להעביר את זה עם השגיאות, בגלל השנור הממש, וגם לא להודיע לה שיש שגיאות כזה תפגע. העצה הייעוצה אומר, להעתיק את המכתב בצורה מתוקנת, ואז נחזור לכותבת, נגיד לה שהמכתב המקורי התקלקל, נשפך עליו משהו וכו' וכו'. ואז אולי אפשר לבקש להעתיק עוד פעם את הנוסח לתוך היתם כתב יד, לשלוח אותו בצורה מתוקנת. ואנחנו ממשיכים רבותיי מחפצים לחיים. באיזה אופן יהיה אסור לספר שפלוני נתן 100 שקל את זוקה? אז הרב חיים כותב שיש הרבה אופנים של לשנורא, אפילו מספרים את זה לפי תומם, כאילו שהם לא יודעים שיש פה זה לשנורא. אז בגור מסוף הם מביאים דוגמאות על אחד שמספר על פלוני שהשקיע הרבה כסף בשיפוץ, ושל אותם אנשים שהוא מספר להם גנאי גדול, בזבוז מותרות. עוד דוגמה על אחד שנתן 100 שקל לצדוק, אבל הוא מיליארדר. כשאומרים הוא נתן 100 שקל, זה ביזיון עצום. או שמה לזה הנהגה, הנהגה שיש כאלה שרואים אותה כאן הנהגה לאחוריה, הוא עושה דבר שהוא לא יודע שאנחנו עושים כך. ואנחנו משיכים רבותיים דקה מתוקה, דברים מרתקים על הדפיים, מה הקשר בין הנונים ההפוכים של פרשת זוהי בן סאורן לחזוקה. הגמור שלנו דף, שבס דף קופס זין אומרת, רבי אומר לא מן השם הוא זה, אלא פני ספר חשוב הוא בפני עצמו. על הפרשה הזאת זוהי בן סאורן, אומרת הגמורן, כשהקדוש ברוך הוא עשה לה סימניות ולמעלה ומטה, להגיד שאין זה מקומה, שלא יהיו שלוש פורניות סמוכות אחת לשנייה, ונמצאו מוחזקים בפורנות. רבי אומר, לא מן השם הזה, אלא בגלל שהטבע חשוב לפני עצמו. הדבר בהמשך דבר הגמור, שתנקמה, שאתה לסלשה שחולק על רבי זה רב שמעון גמליאל. אז אפשר, אז הזכר יוסף מדבר בדרך נפלאה מה היסוד של המחלוקת. על פי מה המחלוקת שלהם, והוא מציע, שלדעת רבי בשתי פעמים זה חזוקה, לרב שמעון גמליאל שלוש פעמים זה חזוקה. אז יוצא, שבגלל שרבי סובר של שתי פעמים יש חזוקה, לכן מסובר כאן שהצבת פרשת האורם בין הפורענות הראשונה, ועשים מהראשים, כתין הכבודך, בין הפורענות השנייה והשלישית, של מצרני ובשר טייבו, לא מועילה, כיוון שהפורענות השנייה והשלישית סמוכות זה לזה, הרי שזה חזוק לפורענות, לכן הוא צריך להגיד, טעם אחר בסימניות, שיצור חשוב בפני עצמו. אבל הרב שם גם לי שסובר, שרק בשלוש פעמים יש חזוקה, לכן לדייתו מספיק, ששלושת הפורענות יתמכו לזו, וככה מתבטל את החזוק. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הדף היום בהלוכה. האם מותר לתקן כלי מטבח ביום טוב? כל מלאכה שאסורה בשבת, אם היא דאורייסה, אם היא דרבונון, אסורה גם ביום טוב. למעט או מלאכת שכל נפש, מלאכה שקשורה בהכנת מאכל ומשקה. והיתר זה מפורש בתורה בנוגע לימים טובים של חג הפסח, כל מלאכה לא יסעשה. כל מלאכה לא יעשה בו, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לו. זה דבר אחד. דבר שני, מכשיר אוכל נפש. זאת אומרת, מלאכה שכל התכלית שלה זה לסייע בהכנת אוכל נפש, אבל היא בעצמה לא עושה כדי מאכל. והמשקה, למשל, תיקון כלי מטבח. שנצרכים להכנת מאכל. היתר הזה דרשו חז"ל מהפסוק לוחם, לכל תוכן, לרבות מכשיר אוכל נפש, אבל הוא מוגבל, למקרה שבו לא היה ידוע לפני יום טוב על הצורך בעשיית המלוכה, שלא ניתן לבטל. וכן מלאכת היצור וגם מלאכת סבור, הדלקת אש, מאש. הסיבה של יתר לעשיית מלאכת אוכל נפש ביום טובי, בגלל שיום טוב נאסרה רק מלאכת סבורי בו, כמו שמפורש לאל, ואילו מלאכת אוכל נפש, נחשבת כמלאכת שנואה ולא כמלאכת אבוידה. ויתר המלאכה הוא יתר מוחלט. אין הפירוש שהאיסור המלאכה רק נדחה. מבני הצורך באוכל נפש. ולכן אפשר לברור ביום טוב, פסולת מתוך אוכל שהיא ברירה שאסורה בשבת. לא צריך להקפיד דווקא על ברירת אוכל מתוך פסולת. כמו כן גם אפשר להכין משקה, תה וכדומה בכלי ראשון. גם הטעם שלו לא ייפגם על ידי הכנה בכלי שני וקצרה, אין צורך להשתדל להפיק תוכן נפש המוקש בלי עשיית מלאכה, אבל לעומת זאת, מלאכת מכשיר אוכל נפש לא מותרת, אלא במקרה שאין ברירה אחרת. מלאכת מכשיר אוכל נפש אפשר היה לעשות לפני יום טוב, בלי שהדבר יפגום אפילו ולו במעט בטעם של המאכל, לדעת השולחן ערוך מותר לעשות אותה ביום טוב, ולדעת הרמור צריך לעשות אותה לפני יום טוב. ושלא יהיה אדם טרוד במלאכות רבות וימנע בכך מלעשות בחג ולשמוח בחג הרואי, אבל בדיעבד צריך לעשות אותו ביום טוב באופן ששונה מהרגיל. וגם בימינו שהמקררים מאפשרים הכנה של מאכלים רבים לפני יום טוב, אם מותר להכין את המאכלים ביום טוב, או בגלל שמאכל טרי הוא משובח יותר, או בגלל שהעתר מתייחס לטבע של המאכל בלי התחשבות באפשרות לשמרת הטעם של האדם בין חיצונים. ומאכלים שנהוג להכין אותנו ראש ותמיות גדולות, כמו גבינה, ירקות קדושים, זה לכל הדעות, צריך להכין ביום. עד כאן בעניין דפני בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. תחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. מן הדין מותר לאכול בסעודה אחת מאכלי חלב ואחרי מאכלי בשר, אבל צריך לנקות את הפה משאריות מאכלי החלב ולשטוף את זה במים לפני אכילת הבשר. גם צריך לוודא שהידיים נקיות משאריות של מאכלי החלב. אבל מי שאוכל גבינה קשה צריך לברך ברכת המזון ולהמתין 6 שעות לפני אכילה של הבשר, ונחלקו הפויסקים בנוגע לגבינה הצהובה שבזמננו, מנחשבת בגבינה קשה. ומנהג ישראל כבר מימות הראשונים לאכול בחג השבועות מאכלי חלב, הרמ"א כותב שהטעם הוא בגלל שביום טוב אוכלים גם בשר, ומאחר ואסור להשתמש באותו הפת למאכלי חלב ובשר, יוכרחו להשתמש בשני לחמים ויהיה בזיכרון שתי הלחם שהקריבו לפני השם בשבועות. וכדרכנו רבותיי נפליג מים אחור ונזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום. מה דינו של בשר אבל ששפשפו אותו במורסן בפסח? אז אבז לך ממים ששפשפו אותו במורסן, זה אחד מהקליפות של הדבר הפסח לפני שמפשיטים אותו מהאור שלו, ככה יוצאים כנראה. אסור לאכול אותו בפסח, בגלל שתערובת של שמץ אסורה בפסח, אפילו במשהו. ובאור באור של האבד, יש נקבוביות שהמורסן, שהוא מחליט מלחות של האבד, אפשר בתוכן גם אחרי שטיפה. וזה שמפשיטים את האור, זה לא מותר את השלט על הצער, כיוון שדרך האור נכנס המורסן לעומק שר האבד. ויש סוברים שגם אם האבד היה יבש בזמן השפשוף, עדיין יהיה אסור לאכול אותו, בגלל שהמורסן שנשאר באור, אחרי זה, הוא בא אחרי זה במגע עם מים בזמן הדחת האבד, זה צורך המליחה והביטול. אבל באופן הזה המורסן לא נכנס לעומק הבשר דרך האור. ולכן אם הפשיטו אותו, הוא מותר לאכול. לסיום רבותיי, התחזקות יומית. הכפחיים אומר, לא לאבד יעלומי, מי שנאנס בא לו מחשבה באיזה ברכה מברכת 18, לא להסיח דעתו משאר הברכות. הוא אומר, זה דומה לאחד שאיבד מרגלית אחת, יעלה על הדעת שאיבד את כל המרגליות, בגלל אחד שנעזר לעד רבה. נזהרו תכלית הזהרות, לא לאבד עוד מרגליה. אם חלילה לא כיוונו רבותיי, בחלק מברכות 18, נשתדל להתאמץ, לכוון, בשאר התחילה, שעל כל ברכה היא רווח. עד כאן דברינו להם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ובכנות ובגשמיות בכל תקציב.